זה לא עוזר. רבן יוחנן בן זכאי ביטל את זה, הפסיקו להביא את הביקורים, חרב הבית, הוא ביטל את זה. מתחילים לדון שם על שינוי הלכות, האם הוא היה גדול בחוכמה ובמניין, לא גדול בחוכמה ובמניין, הבית דין של רבן יוחנן בן זכאי וכו'. למה זה רלוונטי? ברגע שבטל הטעם, אז זה שינוי מדרשי. בעצם מה אתה אומר? מה שהייתי צריך זה לאתר את הבאת הביקורים, אבל אין הבאת ביקורים. זה כמו המטטה של הרבי מגור, נכון? מכירים את זה שלפני ש... לפני שהדליקו נרות, אז הרבי מגור אומר למשמש שלו, קח מפה את המטטה, יש לנו איזה מטטה נשען על הקיר. אז שואל את המשמש למה? אומר, כי שנה הבאה, כשכולם, כל החסידים ידליקו נרות, אם ידליקו נרות כשליד החנוכיה יש מטטה. תסלק את זה. אז הוא סילק את זה. מה קרה שנה הבאה? כל החסידים שמו מטטה, סילקו אותו והדליקו נרות. זאת אומרת, אתם מבינים, זה בעצם המצב שבו כולנו נמצאים. זה בדיוק המצב שכולנו נמצאים. בכל אופן, אז אז זה בעצם הפלונטר, זה צד אחד של המשוואה. הצד השני של המשוואה הוא הצורך, אלה האילוצים, ויש את הצורך. מה הצורך? הצורך הוא שיש איזשהו פער בין מה שאנחנו עושים לבין מה שנכון לעשות. כי העקרונות האלה הם עקרונות פורמליים. יש משהו פורמלי, אי אפשר לשנות, או אלא אם כן התקיימו תנאים כאלה אחרים. אבל אין פה טענה שזה לא נכון לשנות. כמו שאמרתי קודם, להפך. זאת אומרת, אנשי השמרנות המדרשית יגידו לאלה שממשיכים ללכת עם בגדי ים, אתם עוברים על רצון השם. הוא רוצה שנלך עם חליפה, עם דובון. עיקר.
גם רוצה את הדין הגדול.
אה? אוקיי, אבל עדיין, בסופו של דבר, אנחנו עושים משהו לא נכון. אוקיי? יש איזשהו דיסוננס בין מה שאנחנו צריכים לעשות מבחינה הלכתית, למה שנכון לעשות. עכשיו, הדיסוננס הזה הרבה פעמים קיים, וכל עוד הוא במינונים קטנים, לא נורא. לא נורא, כי בסדר, אנחנו משלמים איזשהו מחיר בשביל שלמות המערכת, מוכנים לעשות גם דברים שהם לא נכונים. כי אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים לפרק את המסגרת, לא רוצים לפרק את המערכת. זה נכון אגב בכל מערכת חוקים, גם בחוקי הכנסת, יש חוקים מסוימים שלא נראים לחלק או לכולם. כל עוד זה לא שונה, אנחנו לא אמורים לעבור עליהם. למה? כי אנחנו לא רוצים לפרק את המערכת. אם יש לנו מחויבות או רצון לראות את המערכת מתפקדת, זה חלק מהמחיר שאותו צריך לשלם. הבעיה שמתעוררת היא כאשר המינון של המתחים האלה גדל. בקצב ההשתנות של העולם בשנים האחרונות, ואנחנו תקועים בלי סנהדרין, תאונה היסטורית מצערת של כבר כמה אלפי שנים, הפער בין מה שנכון לבין מה שאנחנו צריכים לעשות הולך וגדל אקספוננציאלי. עכשיו, במצב כזה נוצר איזשהו מתח שאני לא חושב שאפשר להישאר אדישים לו. דווקא מי שחפץ בקיומה של המערכת מבין שהמערכת תוקעת את עצמה, זאת אומרת, היא הורה לעצמה ברגל. אם הייתי מבין שכל מה שאנחנו אמורים לעשות הוא גם נכון בפועל, כן? אז אין בעיה, אין מתח. אבל אם, וזה הדגשתי, והבאתי את הכסף משנה בפרק ב' בהלכות ממרים, הכסף משנה אומר שמה שאנחנו לא חולקים על הגמרא, או מה שהמוראים לא חולקו על תנאים, וכו', זה לא בגלל שהם צדקו התנאים תמיד. רק יש כלל כזה, קיבלנו על עצמנו, כדי שתהיה מסגרת, אנחנו לא חולקים. אבל אני אומר, במקום שבו, סתם אני מביא דוגמה קיצונית, במקום שבו 80-90% מהדברים שאותם אני עושה הם לא נכונים, ואני עושה דבר בשביל לשמור על המסגרת, אבל בשביל מה לשמור על המסגרת? בשביל 10% הנותרים. זה מתחיל לאבד את הערך שלו. כל הדברים האלה נאמרו במקום שבו יש לך 3%, 5%, 10%. דברים שהם רק מחיר. אני עושה את זה, אני יודע שזה לא נכון, אבל זה שומר את המסגרת. יש תחושה היום, אנשים שמרשים לעצמם לתת דין וחשבון, יש כאלה שאיבה לפומה לגליה, שהפער הוא כבר מתחיל להיות מאוד משמעותי. ויש פה משהו תקוע פה, בכל העסק הזה. כל הפלפולים על הקטניות, אם כן אפשר או אי אפשר, הדעת לא סובלת את זה. יש פה משהו בעייתי. השאלה מה עושים עם הדבר הזה?
יש פה
יש אולי טענה שגם המסגרת עצמה יש לה קדושה, יש בה ערך.
ברור שיש, אני אומר.
זה לא עניין של...
אבל כמה אני יכול לעשות? 80% מהדברים לעשות בשביל קדושת המסגרת, ו10-20% מהדברים, סתם, אני רק מביא דוגמה קיצונית, 10-20% מהדברים לעשות בגלל שהם באמת מה שצריך לעשות, זה בעייתי. זאת אומרת, אפילו ברמה הפרקטית, אנחנו מאבדים הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד בגלל המתח הזה. גם מי שמוכן עדיין להמשיך, אז הוא מוכן להמשיך, יש הרבה שלא. עכשיו, זה שיקול רלוונטי? אני חושב שכן, זאת אומרת, צריך לראות מה אפשר לעשות, בלי לפרק את המסגרת, זו שאלה לא פשוטה. מצד אחד אני מתאר את המוטיבציה, למה זה חשוב, חשוב לעשות את זה, לא כי אני קשה לי, לא כי לא בא לי, לא כי זה מקשה לי על החיים, אלא כי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני מדבר על מצוקה שהיא בתוך העולם של עבודת השם, אני לא מדבר על מתח בין מה שבא לי לעשות, נוח לי לעשות, לבין מה שאני צריך לעשות. זה יחסית קל, לא תמיד קל, אבל יותר קל לי לפחות ברמה התיאורטית, אז תתגבר. כי זה מה שצריך לעשות. זה לא מה שצריך לעשות. המצוקה שלי היא ברמה של מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, לא ברמה של אני מולו. אז פה יש בעיה. המסגרת לא יכולה לתפוס 80% מהמרכב. זה לא סביר. המסגרת נמצאת מסביב.
אז אם גם כתנועה, תהיו מאילו שיקבלים מאחוז את המסגרת, מוצאים דרך...
מוצאים. על זה אני הולך לדבר. אני כרגע מציב רק את הבעיה. אוקיי, אז זאת המסגרת שבתוכה אנחנו מתנהלים. עוד הקדמה אחת לפני שאני נכנס לתוך העניין. כן.
רמב"ם פסק כמו שפסק, היה 800 שנה פסק. עכשיו הוא גם, זה הייתה מציאות שהוא יודע שאין סנהדרין, הוא יודע שיש, שנוצר פעם אולי יותר קטן, אז בכל זאת הוא פסק את מה שפסק.
כי זאת ההלכה, מה זאת אומרת? הרמב״ם לא החליט את זה לבד, זה גמרות. ברור. אני לא מעריך את זה שזאת ההלכה. מה?
למרות שיש מתח גם...
ברור, בכל תקופה היה מתח, יש יותר, יש פחות.
כן, לפי הדבר שלי הוא רוחה. אתה יכול להגיד שאין נכון, אם אתה מסתכל מתוך ההלכה, אתה יכול להגיד שאין נכון...
מה שהם קובעים, זה מה שהנכון.
במסגרת.
מה שהם קובעים,
זה נכון. יש לדבר לך שזה לא נכון, אז...
בשביל זה צריך איזשהו דיון, לא דיברנו על פלורליזם ומתח אחד, דיברנו? אוקיי, אז שמה אמרתי, אני דעתי שיש אמת הלכתית. אז אני לא חושב שמה שקובעים זאת האמת ההלכתית. זה לא עומד בשום מבחן לדעתי. אז זאת הנחה, אתה צודק שזאת הנחה שאני מניח אותה פה כל הזמן.
שרמב"ם כבר לא הניח.
לא מסכים. הרמב"ם הניח גם הניח. יש אמת הלכתית, רק המסגרת לפעמים דוחה את זה. הבאתי את הדרשות הר"ן. דרשות הר"ן שאומר על הזקן הממרא, איך דורשים ממנו לשמוע בכל הסנהדרין, כשהוא יודע שהם טועים, מדובר על תלמיד חכם שהגיע להוראה, לא אזרח פשוט. אז הוא אומר, כי המסגרת יותר חשובה מהמהות. זה מה שהוא ענה. הוא לא אומר שכיוון שמה שהם מורים זה האמת. אז מה הבעיה? אין דיסוננס, אין מתח. מה שהם מורים זאת האמת, אז מה זה נקרא? אתה יודע שהם טועים, הם לא טועים. בהגדרה, מה שהם מורים זאת האמת. לא, זה לא נכון. יש הנחה שיש אמת הלכתית, ואנחנו במתח, לפעמים יש מתח בין המסגרת לבין מה שנכון לעשות, ומתח זה בסדר. אני לא חושב שיש בזה בעיה ברמה העקרונית, בסדר, כשאנחנו מחויבים להרבה ערכים, הם לפעמים מתנגשים. רק אני אומר, יש מצבים שבהם המינון הוא כבר כבד מדי. ואז נוצרת איזושהי בעיה שאני מרגיש שחייבים לתת עליה יותר את הדעת ממה שנותנים בדרך כלל. לא רק לתת עליה את הדעת, אלא לתת עליה את הדעת על השולחן. כי הרבה פוסקים עושים דברים. אבל הם לא מוכנים לשים את זה על השולחן, דיברנו על זה קצת. טוב, נדבר על זה עוד. אז זאת המסגרת שבתוכה העסק מתנהל. עכשיו אני רוצה לתת הקדמה שבעצם נותנת רמז לבאות. אם יש כבר דיברנו פעם על המשמעות של כללים. עד כמה עורכים אחרי כללים? לא דיברנו. זה בדיוק הדבר תורה של היום. נזכרתי, אני חושב שפורים, לא, פעם זה בסדר, אני איתך פעם. פורים, אני חושב שהוא אחד, ענייני דיומא, אני חושב שאחד הלקחים העיקריים שלו זה שבירת כללים. פורים אנחנו עושים המון דברים שהם נגד המקובל. סתם, תחשבו על ההלכות ששמענו היום. אתה קורא מגילה כשחלק ניכר מהכתב שלו נמחק, אם הרוב או העיקר נשאר, אז זה בסדר. אז זה בסדר. אנחנו רגילים, בספר תורה כל אות פוסלת את הספר. מה זה הדבר הזה? מגילת אסתר נקראת ספר, נקראת איגרת, כל מיני דברים, יש שם המון, יש דברים שכן דומה לספר תורה, יש דברים שלא. פורים עצמו אגב נמצא בתפר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, גם היסטורית. פשוט סוף גלות של בית ראשון, שזה בדיוק התפר בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, לכן לדעתי גם גם המגילה, זה המקור לכל ההלכות האלה. המגילה בעצמה היא ספק תורה שבכתב, ספק תורה שבעל פה. וחז"ל בכוונה קבעו כללים כדי להראות לנו, להנציח את זה. הם הקלו בכוונה, הם לא הקלו בדיעבד. זה בכוונה יש הלכה כזאת כדי להגיד לי, הרי אסתר ביקשה, כתבוני לדורות. נכון? מה זה כתבוני לדורות? תכניסו אותי לתוך התורה שבכתב. וחכמים כאילו נענו לה, אבל לא לגמרי. זה קצת תורה שבכתב, קצת תורה שבעל פה, כן, תנא. קצת תורה שבכתב, קצת תורה שבעל פה. גם היסטורית, גם מבחינת מגילת אסתר עצמה, מהרבה בחינות, וגם עושים שם כל מיני דברים. נהגו ללבוש כלאיים דרבנן בפורים. אתם יודעים, יש הלכה כזאת. אין תחפושות בלי כלאיים דרבנן. יש עניין ללבוש כלאיים דרבנן, לדעתי. כדי לשבור את הכלל הזה שאסור ללבוש כלאיים. בפורים שוברים כללים. יום אחד שבו שוברים כללים. מה הרעיון מאחורי זה?
משתכרים.
מה? משתכרים? כן, הרבה כללים נשברים שם. מה הרעיון מאחורי זה? תראו, גם זה דיברתי פעם, אני זוכר שדיברתי, שחתמו את הגמרא, את התלמוד. למה אסור לחלוק על התלמוד? אז כמו שאמרתי, לדעתי זאת הייתה החלטה גאונית, במבט היסטורי. אני לא יודע אם המחליטים ידעו מה הצפוי ואיך עשו את זה במודע, אבל התברר שזה באמת הייתה החלטה גאונית. כי עם ישראל עמד לפני פיזור, החמישית, שישית, שביעית, כן? עוד מעט המרכז בבבל מתפזר לכל העולם. עד אז היה הכל מרכז די ברור בבבל, היה קצת בארץ ישראל, אבל יש גלות, היה לו מלך, כמו בסנהדרין, בדבר, כן, שהוא, אז במקום, אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, אלו ראשי גלויות שבבבל, אבל באיזשהו שלב המצב הזה מתחיל להתערער. ואז חכמים חושבים, אוקיי, מה עושים עם העסק הזה? בדיוק כמו עם המשנה, אגב, אחרי החורבן. המשנה נחתמה אחרי החורבן, בדיוק כדי ליצור איזושהי מסגרת שאנחנו מתפזרים. סוגרים איזשהו טקסט. לפני ההתפזרות הבאה, של גלות בבל, שגם שם עדיין ישבנו במבנה ממלכתי מסודר, עם בתי דין וישיבות הגדולות וכו'. ברגע שזה עמד לי להתפזר, חתמו את התלמוד. יש לזה מנגנון, לכן אני נדמה לי שזה אפילו מודע. אוקיי? ומה שעשו שם דבר נורא מעניין. אני הייתי חושב, אם כבר צריך לחתום משהו כדי לקבוע מסגרת, תחתמו איזשהו קיצור שולחן ערוך כזה. תחתבו מה צריך לעשות, מה לעשות. התלמוד לא אומר כלום. יש מסע ומתן, זה אומר ככה, והוא יש לו קושיות ותירוצים וכו'. נשארים בסוף בלי שורה תחתונה בכלל, ורוב הסוגיות לא אומרים בכלל מה שורה תחתונה. יש פה ושם אומרים כן, וילכת ככה, זה מיעוט קטן. רוב הסוגיות נשארות פתוחות. זה טקסט שסוגרים כדי לשמור מסגרת. אנחנו עושים את זה, תבואו רמב"ם, תבואו שולחן ערוך אפילו אם אתם רוצים, הוא יותר פתוח. קיצור שולחן ערוך, זה בכלל אותם את ההלכה. מה... תכתבו איזשהו טקסט סגור. לא, הם לא עשו את זה. נכון? אבל בסופו של דבר, מה שהם עשו, הם בחרו דבר מאוד מעניין. הם נתנו קנוניזציה לטקסט שפתוח. אתם סגרו טקסט פתוח. מה זה אומר? יש מסגרת לדיון, אבל בתוכה יש מקום להמון אפשרויות. אנחנו יודעים כמה מחלוקות יש, וכולם נאמנים לתלמוד. ועדיין יש מחלוקות מן הקצה לקצה. וכולם בפנים. לא רק שכולם בפנים, אלא יש אפשרות לדבר ולהתווכח. למה? בגלל שחתמו את התלמוד. כי יש מסע ומתן, אתה יודע איך העסק עובד. בסדר, יש לך מסקנות שונות, אבל אתה אדם, אנחנו חושבים אחרת. אבל אני יכול להביא לך ראיות, אני יכול לנסות לשכנע אותך, אתה תשכנע אותי. אני מביא לך מפה, משם. יש דיסקורס, זאת אומרת, יש איזשהו שיח מסוים, שאנחנו בתוכו מתנהלים. זה קובע את בית המדרס, לא קובע את התוצאות. חזל לא רוצה לקבוע את התוצאות. חזל, מי שחתם את הגמרא לא משנה כרגע. לא רצו לקבוע תוצאות, הם רצו לקבוע מסגרת לדיון. זה ברור, אחרת לא חותמים טקסט כזה.
תוצאה יכולה להשתנות בכל זה.
מה?
תוצאה יכולה להשתנות.
כן.
זה בדיוק מה שהיא...
נכון, כי הם הבינו, לא יודע אם הם הבינו, אבל דה פקטו זה מה שיצא. שבכל מקום זה קיבל משמעות אחרת אצל כל אדם. לא משנה, מבחינתם זה בסדר, זה מה שהם סגרו. הם סגרו את צורת השיח, הם לא סגרו את מה תעשה איתה. בתוך צורת השיח הזאת אתה יכול להגיע להמון תוצאות. עכשיו, מה זה אומר בעצם? וזה כאן אני מגיע לדיון על הכללים. כל היחס, כבר בגמרא עצמה רואים את זה, כל היחס לכללים הוא יחס מאוד מזלזל. מאוד מסויג. קודם כל, איך שהגמרא כתובה. טקסט מאוד אסוציאטיבי. כמעט ואין כללים. אין מקרים, זה קזואיסטי. כן? מקרה כזה, מקרה אחר. מין איזה משהו כזה שהוא לא... תגיד לי, מה ההגדרה? מה הכלל? ומה הבעיה? אני יודע מה לעשות. זה מקרה. היא איתתה, שהלכה לשם, ועשתה ככה, ועכשיו אתה צריך להבין מה היה שם, ואיך ליישם את זה על מקרים אחרים. תגיד, המוציא בחברה לבעיה, יש מיגו, להוציא לו אמרינן, דווקא מצטט כללים שכן נאמרים, אבל לא משנה, פה ושם תגיד כללים, תגיד את הכל בצורה של כללים, וזהו. יש כללים פה ושם, וזה נדיר, וגם הכללים האלה, כמה תתי כללים יש שם. למה לא עושים את זה? לא עושים את זה בגלל שיש תפיסה עקרונית שהיא נגד כללים. בגמרא. שתי דוגמאות, אני חושב שדיברתי על זה פעם. אני אביא לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת, המשנה בתחילת בבא קמא, אומרת ארבעה אבות מזיקים. היא מסתיימת, הצד השווה שממונך הוא שמירתן עליך, או כשהזיקך במזיק משלם, יש כלל בסוף. אוקיי? יופי. סוף סוף המשנה נתנה לי כלל, נכון? אני יודע מה לעשות עכשיו, לא רק הדוגמאות, השור רבו, המבה והעבר, יש כלל. את הו"ב מה כתוב? הצד השווה לביטוי מים. שמה הבאת את הכלל? פעם אחת הביאו לי כלל, ולצד השווה לי, אז אבנוס הכינו ומסעו, שהניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו. או לא יודע מה, או מקרים עוד יותר הזויים, שמופיעים שם איזשהו איזה ארבע הצעות. מה, זה מה שבא הכלל ללמד. ואת הוא בא להוציא עוד איזשהו מקרה משונה כזה. הכל הפוך. אתה אומר לי כלל, נשאל אותי למה הבאת את הדוגמאות, לא למה הבאת את הכלל, הכלל הוא נורא ברור. מה פתאום? אין אמון בכללים בכלל. אין אמון בכללים. תן לי את הדוגמאות, אני כבר אבין פחות או יותר מה עושים. ככה חושבים, חושבים טופ דאון, בוטום אפ, לא טופ דאון. זאת כל החשיבה התלמודית. אנחנו אחרי זה מנסים לייצר מזה כללים. אז פתאום, כשנהיים כללים, פתאום אנחנו עובדים טופ דאון. זאת אומרת, מהכללים אנחנו מנסים לגזור את התוצאות. אבל במקור זה עבד הפוך. אנחנו מקבלים מקרים. את הכללים אנחנו עשינו, לא הגמרא. עוד יותר, יש גמרא בקידושין. גמרא מביאה שהמקום מצוות עושה של זמן גרמה נשים פטורות, חוץ מ... א', ב' וג'. אפשר יוצא דופן, רבה, רבה, משהו כזה. אוקיי? אומרת הגמרא, והעיקה הקל, יש עוד אחד, מצוות עושה זמן גרמה של נשים חייבות. אתה אומר, בסדר, הם למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. זה, מי שלא צוחק כשקורא את הגמרא הזאת, פשוט לא הבין אותה, לדעתי. ברור שהגמרא הזאת היא צינית, אירונית, לא יודע צינית, אבל אירונית. נסתו מן זה. מה בעצם אומר, תראה, אם היה כתוב כל מצוות עושה של זמן גרמה נשים פתורות, בסדר, יש יוצא דופן, לא נכנסו לכל הפרטים. אמרו את העיקרון, בסדר? אבל פה נכנסו לפרטים, אמרו, כל מצוות עושה של זמן גרמה נשים פתורות, חוץ מא', ב', ג', נקודה. רגע, יש גם ד'. בסדר, אז תעשה עניין, יש גם ד'. אין עמדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בו חוץ. גם במקום שהניסוח הוא דווקני, גם אז אנחנו לא לומדים מהכללות. אני מבין שאומרים לי, חבר, אל תעשה עניין מכללים. פעם אחת תתנו לך כלל, אבל אל תפחת יותר מדי ברצינות. זה מה שאומרים. לא, ברור שזה ככה. וזה מה שחזר, וזה מה שמחמים עשו לאורך כל הדורות. הם לא לקחו את הכללים ברצינות.
עד היום.
עד היום. רק האתוס הוא שונה. אבל זה מה שעושים בפועל. לא לקחו את הכללים ברצינות, ובצדק לא לקחו את הכללים ברצינות. הכללים מכוונים אותנו, הכללים נותנים לנו איזה שהם כיווני הסתכלות. הם לא, זאת לא דדוקציה. תפיסה פוזיטיביסטית אומרת, יש כללים, ומשם אנחנו גוזרים את הפרטים, כמו במשפט או בפילוסופיה. כן? יש איזושהי מערכת של כללים, אנחנו גוזרים את הפרטים וזהו, זה מערכת לוגית. אלה שטויות, חזל לא מאמינים בזה וזה, גם אני לא מאמין בזה וזה לא נכון. אין דבר כזה, שום מערכת היא לא כזאת. לא יכולה להיות כזאת. כמו מערכת של כללי השפה, דיברנו. מערכת של כללי השפה. כן, מישהו לומד באולפן את כל הכללים, בדיוק איך מדברים עברית. אז הוא יוצא לרחוב, רואה את כל האינדיאנים מדברים איך שהם רוצים. הוא מתחיל לתקן אותם. מי צודק? ברור שהם צודקים, ברוב המקרים. למה? כי שפה אי אפשר להכניס לתוך כללים. אתה למדת כללים כדי לעזור לך להתחיל להיכנס, לקבל אוריינטציה. אבל בסופו של דבר, ברור שלשפה יש ריתמוס משלה. השפה היא דבר חי, היא התפתחה לפני הכללים, הכללים באו אחרי. השפה התפתחה כשהקהילה התחילה לדבר אותה והתפתחה שפה. ואז באו אנשים וניסו להגדיר את האופנים שבהם אנחנו מדברים דרך כללים. אבל אין כללים באמת, זה לא כללים אמיתיים, זה כללים שבאו אד הוק. אז זה כללים שיש להם כל מיני חריגות ופה, כי זה הקירוב הכי טוב שמצאנו. ואנחנו צריכים לנסח את זה, למה? כי אי אפשר ללמד בן אדם שפה, לפחות כשהוא מבוגר, בלי להעביר אותו דרך הכללים. ילדים מצליחים בלי זה. ושם בבית הלל דיברנו על זה, ושם בבית הלל, ושם אומרים, רוב החוכמה, לא רוב האנשים. רבים לעטות, רוב החוכמה.
זה כבר
מה אנחנו רוצים בתוך השמטה.
אימצת שזה רוב רוב גולגולות, זה לא משנה.
לא, מה זה אימצת? אבל איך התעורר הוויכוח? היה כלל, לא? איך התעורר הוויכוח? יש כלל. מה הבעיה? כי הכלל זה הוא כלל פתוח. אז אומרים לי, רגע, לא הולכים אחרי הרוב במקום שאלה מאוחרים ואלה מוקדמים, או כשהם לא ישבו ביחד, או כשהם מתפצים על קפה, כשהם לא ישבו ביחד, או כשהם... אין, הכלל זה לא נשאר ממנו כלום. מישהו הולך היום אחרי הרוב? קדם. שום פוסק לא הולך אחרי הרוב היום. לא אוסף את הפוסקים שמתאימים לך, ואתה פוסק הלכה. ויש כלל כזה, אני אומר שאין. אתה בתוך המסגרת, אבל אתה מתמרים לתוכה. אנחנו עכשיו למדתי בכולל, בבר אילן, למדתי עכשיו את הסוגיה בתחילת פרק שני, על תאבי ורבן גמליאל. כן, ראיתם תאבי עבדי שהוא תמיד חכם הוא, והוא יודע שעבדים פטורים מן הסוכה, אז הוא ישן מתחת למיטה. אז שואלים שם הראשונים והאחרונים, שואלים, אנחנו לימד אותו תורה, אסור ללמד עבדים תורה. מה בכתובות? אסור ללמד עבדים תורה. אז הרובד שם אומר, טוב, עבד כשר מותר. איפה זה כתוב? יש איזו דרשה מקוצו של יוד כלשהו, הוא דרש את זה, מאיפה הוא הוציא את זה? כי תראה, יש כלל, אסור ללמד עבדים תורה. עכשיו אני עומד מול תאבי, אני רואה את הבן אדם, אני מכיר אותו. לא יכול להיות שעליו הם דיברו, תעשה לי טובה. לא יכול להיות שעליו הם דיברו, ברור שאני צריך ללמד אותו תורה. אגב, אותה תחושה שיש לאנשים היום ביחס ללימוד נשים. עזוב את כל התירוצים הפורמליים, יש ישראל. אתה עומד מול נשים, רבק, לא יכול להיות שעליו הם דיברו. מה הבעיה ללמד נשים תורה? לא יכול להיות שעל זה הם דיברו. אז לא. אז לא. אין לי נימוק. לא יכול להיות, עד עבד כשר לא דיברו. אז עכשיו יש כבר כלל. על עבד כשר אפשר ללמד אותו תורה. אנחנו נוצר כלל. מה זה אומר? אני אביא אולי משל, משל לעניין, בקוסמולוגיה התלמאית, אז חשבו שהמסלולים של הכוכבים הם חייבים להיות עיגולים. עיגול זה משהו נורא מושלם. אוקיי? מה לעשות שהמציאות לא כל כך מצייתת לכלל היפה הזה? הם מסלולים אליפטיים, אנחנו יודעים, נכון? גם הם ידעו. אז מה הם עושים? אז הם עושים, יש עיגול, ואז פה, זה לא יהיה עוד עיגול קטן פה. עוד עיגול קטן פה. זה קוראים לזה אפיציקלים ודיפרנטים. אז מוסיפים, ואז בתוך העיגול הזה זה לא מסתדר, אז מוסיפים עוד עיגול. הם מנסו לבנות אליפסה. ממעגלים, יצטרכו אינסוף מעגלים בגדלים שונים כדי שהמעטפת תהיה בדיוק אליפסה. אז הם הלכו די הרבה בכיוון, לא הגיעו לאינסוף, אבל הם הגיעו די רחוק. ותוסיפו המון מעגלים ותת מעגלים וכו' כדי לייצר את האליפסה. ואם אני לוקח כן את העיגול כמשל לכלל, אז אני אומר, אנחנו, למה אנחנו מייצרים כללים? אנחנו לא יכולים לחשוב בלי כללים. כשאתה מנסה לפרש משהו, אתה מפרש אותו באמצעות כללים. אולי דיברתי פעם עם קארל המפל, הפילוסוף של המדע, אז הוא אומר שמה זה הסבר מדעי? איך אנחנו... הם מסבירים תופעה בעולם המדע. הוא קורא לזה הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית, נומוס זה חוק. כן, זה סכמה שאומרת, אני מוצא את החוק הכללי, שמתוכו אפשר לגזור באופן דדוקטיבי את התופעה. נגיד, אני רוצה להסביר את הגאות ושפל. מה אני עושה? אני קובע, יש חוק כללי, חוק הגרביטציה. כל שתי מסות מושכות זו את זו. בסדר? ומתוך החוק הזה אני יכול לגזור את תופעת הגאות ושפל, כי יש ירח ומים, הם מושכים אחד את השני, וכך נוצר הגאות ושפל. זה הסבר, סכמת הסבר מדעי. תשים לב, אולי, לא זוכר כבר אם דיברתי או לא, אולי תדע לשים לב שזה הסבר שבניגוד להסברים המקובלים שהם העמדה הלא מוכר, זה הסבר שהוא העמדה הלא מוכר. דרך כלל שאתה מסביר משהו, אתה לוקח משהו לא מובן, ומעמיד אותו על עקרונות מובנים, נכון? או מוכרים. יש ועדה שבודקת למה המטוס התרסק. אז היא מוצאת איזה סדק בכנף. אוקיי? ואז מה זה אומר? אנחנו פה יודעים איך הכללים עובדים. אם יש סדק בכנף, הכנף נשברת והמטוס מתרסק. אנחנו מכירים כבר את הכללים של האווירודינמיקה. אז מה זה אומר? אנחנו בודקים את התופעות, ואז אנחנו יכולים להעמיד את זה על כללים שאנחנו מכירים אותם. נכון? זה הסבר. אנחנו לוקחים תופעה שאנחנו לא יודעים מה הייתה, ומסבירים אותה במונחי עקרונות שמובנים לנו. הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית זה עובד הפוך. אנחנו לוקחים תופעה מוכרת, תאות ושפל. מסבירים אותה במונחי חוק שאף אחד לא ידע על קיומו עד שניוטון לא ניסח אותו, חוק הגרביטציה. אנחנו מייצרים משהו לא מוכר כדי להסביר את הדבר המוכר. קצת משונה, יש אנשים שקצת התבלבלו עם זה במובן הפילוסופי. זה משהו פה לא הגיוני, זה לא הסבר. הסבר פירושו לקחת משהו לא מוכר ולהסביר אותו באמצעות דברים מוכרים, ולא לייצר דברים לא מוכרים כדי להסביר את הדבר המוכר. אוקיי? אבל מה? מה?
אם נגיע שלנו מוכר,
בסדר, אני אחרי, אוקיי, אני מחפש
אותו.
מביא זה כדוגמה, זה בעצם מה שאנחנו גם עושים בפרשנות של הגמרא. אנחנו מייצרים כללים שמתוכם אפשר להסביר את הפרטים שמופיעים בגמרא. למה אנחנו עושים את זה? לא בהכרח בגלל שהכללים האלה נכונים. אלא בגלל שכשאנחנו צריכים להסביר משהו, כך אנחנו בנויים. ההסבר צריך להתנהל במונחי כללים. תמיד שאתה מסביר משהו, אתה מביא כלל שמראה למה זה נכון. זה נקרא הסבר, נכון? אנחנו לא יודעים לחשוב אחרת. אנחנו מייצרים את הכללים כי אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. אבל זה לא אומר שהכללים האלה הם כללים נכונים. זה אומר להפך. זה אומר שהכללים האלה באו אחרי העובדות, לא לפני העובדות. השאלה אם הכללים האלה הם נכונים או לא, אני נוטה לחשוב שלא. זה קירוב. הקירוב הכי טוב שמצאנו, כמו בשפה.
מה זה נכון?
נכון פירושו שממנו באו ההלכות האלה. במקור הקדוש ברוך הוא חשב שמצוות עשה זמן גם אנשים פטורות, ואז הוא אמר, טוב, אז כתוצאה מזה הם יהיו פטורות מסוכה ומכל דבר כזה. לא, זה עבד הפוך. הוא פתר אותם מסוכה, פתר אותם מזה, פתר אותם מזה, ואנחנו מבינים שהכלל הוא שמצוות עשה זמן גם אנשים פטורות.
חשמר, שבעים הכל, לא דיבר עליו.
אוקיי.
איך אני יודע?
אז אני אומר, אז אני מייצר כללים.
אבל זה נכון, זה רק תיבוד, זה...
לא, אז מה? זה אני עובד, גם המדע אם זה עובד ככה, מה זה קשור? אני בטוח שכל חוקי המדע נכונים? לא, אבל אני משתמש בכללים האלה, ואני בונה מטוסים על פיהם, כי זה מה שיש לי, ככה אני חושב. לפעמים אני טועה, אני מקווה מאוד שבהרבה מקרים אני צודק. זה מה שיש לי. אני לא הולך פה נגד הכללים, אני מנסה להבין, אני מנסה להסביר מה המשמעות של השימוש בהם. אני משתמש בכללים, אני לא, אין לי דרך אחרת, אני גם לא בן אדם. אנחנו חושבים כללים, אין לנו דרך אחרת לחשוב. אז בעצם מה ש... עוד זה קייזים, זה דברים ספציפיים. הלכה, אני לא יודע, צריך לקשור את השרוך השמאלי, הימני לפני השרוך השמאלי. מה, זה כלל? זה לא כלל, זה אורח. זה כלל, זה כלל. ההלכה יש אנשים תורות מסוגרם.
והעבד שהיה...
זה פרט שיש בתוכו, עכשיו התברר שיש בתוכו כמה תת פרטים, איזה קשר ואיזה לא קשר. הכל יחסי, יחס ללמעלה זה פרט, יחס ללמטה זה כלל. השאלה איך את מסתכלת, יש היררכיה. זה פרט לא ללמד עבדים תורה, זה חלק מההתייחסות לעבדים, שיש לה עקרונות משלה. עכשיו את רואה פתאום שהפרט הזה גם הוא מתפצל, יש עבדים כאלה, יש עבדים כאלה, ללמד אותם שהם ילמדו לבד, זה כבר כאילו שהגמרא עושה. אז זה כבר פרטים. אז ברגע שנוצרו פרטים זה כבר הפך לקצת כלל. אז אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים, זה בגלל שאנחנו בני אדם, שאנחנו מפרשים את העובדות, אנחנו תמיד עושים את זה במונחי כללים, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עוד פעם עיגודים עם אפיציקלים ודיפרנטים. אנחנו מוסיפים עוד כלל, ואז יש תת כלל כזה, שהוא מתאר את החריגים. ואז מגיע הוא אומר, יש עוד תת כלל שמתאר את החריגים האלה. אבל זה כללים שאנחנו מייצרים, כי המציאות בועטת, היא לא מוכנה להיכנע למערכת כללים פשוטה, כמו שבשפה. לכן, הלכה אביי ורבה, הלכה כרבה, בר מיעל כגם. אם הלכה כמו רבה, אז היא תמיד כמו רבה. מה זה השישה חריגים האלה? שלא לדבר על זה, כמובן שיש עוד מקומות שהלכה כמו אביי, חוץ מהיעל כגם. גם הכלל הזה הוא לא... ואז כולם שואלים, כן, כן, אז מתי שאביי ורבה מדברים בשם תנאים? אז לא, על זה לא נאמר. איפה זה כתוב? אצל בעלי הכללים שהמציאו את זה. למה? כי אתה נמצא מול מציאות שלא מוכנה להיכנע לכללים האלה. אז אתה, אני לא צוחק על זה דרך אגב, אני מציג את זה בצורה צינית, אבל אני לגמרי שם. אין לנו דרך לעשות את זה אחרת. כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים לחשוב באופן סיסטמטי, חשיבה באופן סיסטמטי תמיד עם כללים. אז אם אני מוצא איזשהו חריג, אני צריך להסביר למה הוא חריג, ורק שהסברתי, יצרתי כלל. עכשיו לכלל הזה, אבל גם הכלל הזה לא תמיד יעבוד, אז מישהו ייצור עוד תת כלל, וככה תסתכלו לאורך הדורות, פשוט תספרו את הספרים על המדף בספרייה, ותראו שלאורך הדורות מספר הכללים גדל בצורה אקספוננציאלית. וככה אנחנו מגיעים כל הזמן לסתם, ואחר כך יש שומרים בשולחן ערוך, אז זה כמו מי ההלכה, שזה בכלל כללים מזויים ומגוחכים. אבל באמת, יש גם כללים הגיוניים. והכללים האלה זה כללים שנוצרים כדי להסביר כל מיני חריגים. כי הסברים הם תמיד במונחי כללים. אבל תשימו לב מה בא קודם. קודם החלטתי שאפשר ללמד את תאווי. אחרי זה בא מישהו, רגע, רבן גמליאל, נשיא הסנהדרין, הוא מלמד את תאווי, הרי אסור ללמד עבדים תורה. אז בא מישהו, זה בכלל לא היה רבן גמליאל, זה היה רוגצ'וב במאה ה-20. הוא אמר, עבד כשר מותר. רבן גמליאל לא עשה את זה בגלל זה. הוא עשה את זה בגלל שהוא ראה את תאווי, והוא אומר, אחד כזה לא יכול להיות שאסור ללמד תורה. זה לא דמות העבד שעליו דיברו חז"ל. וכך גם אמר המאירי. המאירי ראה את הגויים סביבו, הוא אומר, זה לא הגויים שחז"ל מתארים לי. אז הוא לא יודע, לא יודע מה הכללים ומה זה ולפי איזה כלל זה עולה. אני אומר לך, פה לא יכול להיות. אז אני בא ומנסה לעשות לו רציונליזציה, ואז אני מנסה להגדיר פה בצורה של כללים, ולהגדיר שבעצם החוקים האם זה חוקים על רקע מוסרי, ולא על רקע אתני, או אמונתי, או מה שלא יהיה. מאירי, היה קצת מודע לזה, זה די ברור, אבל הוא לא קבע שם איזשהו כלל כזה והלך על פיו, הוא לא הוכיח את הכלל הזה בכלל. הוא פשוט עמד מול מציאות שהיה ברור לו שזה נכון. הרב סולובייצ'י כותב באיזה מקום, נדמה לי, שכמעט כל, לא כמעט, לא מה שכל נדמה לי, כל משיב תשובה בעצם יודע את התשובה ברגע שהוא, לפני שהוא פתח את הספר הראשון. הוא לא יודע מה תהיה התשובה לשאלה. ואז הוא פותח את הספרים ובונה תשובה כדי שתוביל אותו לתוצאה הזאת. אני לא בטוח שהוא צודק בצורה כל כך קיצונית, אבל ברור שיש בזה הרבה אמת. כי אתה מתחיל עם האינטואיציה ואז אתה בונה את הכללים שיארגנו את זה כך, שהאינטואיציה תעבוד, וזאת לא ביקורת. ככה זה עובד. ככה זה עובד וכך זה צריך לעבוד. אם אנחנו רוצים ללכת רק על פי הכללים, אנחנו מגיעים לדברים נוראיים. משפטי נירנברג הלכו את זה. סליחה על החוק הבודואים קוראים את זה. אין את הנאצים אחרי שלוש שניות בדיון. בחוקי נירנברג, בן אדם...
אני ביססת את הטיעון של שמרנות מדרשי, על זה שאנחנו רוצים לשמר את הכללים שהם בעצם רצון השם. אז מצד אחד, הכללים הם רצון השם, והם בעצם יש להם איזשהו קיום פלטוני. ופתאום עכשיו אין כללים.
לא, לא.
אז אתה מבבל אותי לגמרי.
אוקיי, אז זה בסדר גמור.
זה המצב
הרגיל. לא, זה בסדר גמור. אז קודם כל זה סימן שאתה עוקב. באמת גם אני לא צריך להיות עקבי אם חז"ל לא היו עקביים. וג' אני חושב שאני כן עקבי. זאת אומרת, נדמה לי ש... אולי אני עוד רגע...
עוד רגע יש הבדל בכללים וכללים.
עוד רגע אני אגיע לזה, בסדר? לא. אני כבר אגיד לפי מה שאמרתי עכשיו, אחרי זה אני אוסיף עוד משהו. הטענה זה שהכלל שאותו יצרתי, זה כלל שאני יצרתי. עכשיו, מה זה יצרתי? אני הגעתי אליו, אבל זאת הערכה שלי למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זאת הערכה. הוא לא אמר לי את הכלל הזה. אני, בפרשנות שלי, הגעתי למסקנה שזה הכלל שמתאר את רצונו. עכשיו, מבחינתי זה רצונו. זה מה שדיברתי עם הבגדי ים. זה לא אומר שלא אני יצרתי את הכלל, אני יצרתי את הכלל, מאיפה הם ידעו שקדוש ברוך הוא דיבר על מזג אוויר חם? כי אני נראה להם הגיוני. אז הם יצרו את הכלל, כמו אנשי מדע, אנשי מדע יוצרים את הכלל או חושפים אותו, מגלים את הכלל. אפשר להתווכח, אבל גם אם הם יוצרים את הכלל, הם טוענים משהו על המציאות, הם לא, זה שאני יצרתי את הכלל ועד אליי לא ידעו אותו, זה לא אומר שהכלל הזה אין לו איזשהו קורלט במציאות. אני מנסה לתאר את העובדות, רק אני צריך מודע לזה, שזה תיאור מקורב. וזה כלל שאני יצרתי אותו, אני מקווה שהוא נכון, אבל יהיו לו חריגים. בסדר, וזה...
כן. עברית מין שפה על הלכה. שפה זה... המציאות קודמת, ותשאול את הכלבים. טיפור זה לא שואף מסמכות. זה קודם לתורה, החיים של הלכה, אז המוטיבציה היא לא רק לקחת על...
לא, ככה אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה, לא ככה אנחנו חושבים. זה לא מדבר, ככה אני חושב, זה לא הנקודה. ככה אני מניח שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה כשאני מדבר על סברה, אני מדבר על זה.
איך אתה יודע? אתה יודע את זה מהתורה?
או מהתורה או מסברה.
אבל פה אתה נשאל, אתה שואף, אתה מחפש, זה הכל מגיע איזושהי סמכות. אתה מחפש את רצונו של הסמכות הזו. ואין לך דרך. יש לי באוסף של כללים,
אם יש לי,
אם הוא לא אמר לך את הכלל, ויש לך מקרה חדש שלא בדיוק מתאים לכל הפרטים
שלו, גם אם הוא היה אומר את הכלל, לא הייתה לי דרך. יש טיעון מפורסם של ויטגנשטיין, following the rule. אולי הטיעון הכי מפורסם שלו. following the rule. עקיבה אחרי כלל. ויטגנשטיין אומר לי, אין דבר כזה לעקוב אחרי כלל. אי אפשר לתת כללים. הפילוסופי לא חייב להיכנס לדבר. ויטגנשטיין בעצם אומר ככה, הוא אומר ש... נגיד שנביא מבחן פסיכומטרי, אולי דיברנו גם על זה, אני כבר לא זוכר. מבחן פסיכומטרי, 1, 2, 3, 4, 5, אבא. ברור שאתם תגידו 6, התקבלתם לאוניברסיטה, ואני אומר מינוס 7 ושליש. יותר מוכחה שאתם צודקים? אומרים, הסדרה היא F של N שווה ל-N. 1, 2, 3, אני אציע לכם סדרה אחרת. שב-N שווה 1 תיתן את 1, ב-N שווה 2 תיתן את 2, ב-N שווה 3 את 3, וב-N שווה 6 תיתן את 7 ו-7 ו-7. איך בונים סדרה כזאת, אז הוא עושה את זה שם ויטינשטיין.
זה לא בעיה, זה.
שיש משוואות עם שישה נעלמים. עשו פולינום, A ועוד BN ועוד CN בריבוע ועוד DN בשלישית. יש לכם שישה מקדמים, תתאלצו שעבור N שווה 1 זה 1, N שווה 2 ו-2, ו-N שווה 6 יהיה מינוס 7 ו-3. אין בעיה, זה שישה 6 על 6, אתם יכולים לסתור.
זה אינסופי.
מה? מה אינסופי? לא משנה, מה זה משנה? תפתור, מישהו במערכת משוואות, אינסופי. אולי אתה לא יכול לפתור, אבל יש. אז מישהו פתר ברוח הקודש. לא חשוב אם יש לי את היכולת הטכנית לפתור. בשביל ישיר קושי לפתור, לא צריך אינסופי. אתה יודע. אפילו עם מחשבים, אתה לא יכול לפתור מערכת שהיא מעבר למה, לא יודע כמה. לא הרבה. כן.
שמעתי את הכנסת על השפה המתמטית, אבל אם כבר הלכת, זה משהו פחות מאוד. קלים בעצם אומרים שיש לך נקודות במרחב, אתה מצייר קו, וכנראה קו לינארי, קו ישר, שהוא
משתדל להיות לינארי, כן. מינימום הדרגה של הפודים.
פה, בעצם מה שאתה אומר כרגע, זה מה, שאין קו, או שיש קו עם נקודות סיקולריות, או שהקו הוא לא לינארי. אם אתה אומר שאין קו, אז אתה בעצם שומע את הקרקע
מהקו. זה קשור לשאלה הקודמת שלו.
בדיוק.
אני אומר, יש קו, אבל לא בהכרח הוא לינארי. אולי זה קירוב לינארי לקו הפרבולי, באזור הזה. או שזה קירוב לינארי לאיזשהו קו...
דעתי זה, דעתי לכאורה, זה נקודה סינגולרית על הקו.
לא, הנה, הרוגל שבה הפך את זה ללא נקודה, אלא לקבוצה שלמה של נקודות. קולבת קשה, לא רק דעתי. זה מה שאני אומר. אז הוא ייצר עכשיו קו חדש, אבל גם הקו הזה, אז הוא כבר לא לינארי, הוא כזה סינוס סביב הקבוצה, אבל גם שם אתה תמצא חריגות. אז אתה תייצר עוד פעלי דרגת הפולינום, תוסיף עוד...
אבל רבן גמליאל, הוא לא עשה כלל, הוא עשה...
אני חושב, ספקולציה שלי. רבן גמליאל רואה את תאבי, אני לא יודע מה היה שם, רבן גמליאל רואה את תאבי, ברור לא עושה לא נכון. שבאים הפרשנים ועושים מזה כלל, הרבה פעמים זה ככה. גם חז"ל בגמרא עצמה לא מופיעים כללים, אני מניח שזה לא שהם הסתירו מאיתנו את הכללים. לא חשבו על זה במונחי כללים. אומרים, במקרה הזה ההלכה העיקר, במקרה הזה ההלכה העיקר, אנחנו באים עכשיו. אנחנו מייצרים מהמקרים האלה כללים. וזה נכון ככה, עוד פעם, אני לא מבקר את זה. כך צריך לעשות, אין לי דרך אחרת.
יש לך קל וחומר, בעצם אתה עושה, יש לך סגמנט אחד ואתה עושה אקסטרפולציה.
נכון.
אז אתה מניח את כל ההלכה, בעצם אתה מניח שיש לך את הקווים.
שיש איזשהו עיקרון מאחורי, נכון? בדיוק. כמו שמניחים במדע. גם שם יש לנו את אותו ויכוח. האם יש קו אמיתי באמת שזה הכל רק אנחנו מייצרים? אני דווקא מתאר לך שיש קו אמיתי. אנחנו מתקרבים, מנסים להתקרב אליו.
כן? אמרנו פסיס בבן גמליאל, שהוא אומר שזה לא התכוונו. אמרתי את זה.
מתבסס על למה להקרא סברה.
אבל גם ספרה צריכה להיות איזשהו...
סברה אומרת, זה לא קשר, לא יכול להיות שעשו, זה באמת טוב. נמצא פה, הוא חלק מהקהילה שלנו, הוא חייב במצוות כאישה. הוא אוהבת קשר, הכל בסדר. אז למה לא ילמד אותו תורה? אז זה לא מתבסס, אני לא חושב שצריך יותר מזה. בדיוק כמו ש...
אין קרא, למה שאין קרא.
מה?
למה נקרא?
לא, יש קרא שהוא אומר לא ללמד עבד תורה. אתה יכול להגיד שזה הבגד ים. אתה יכול להגיד, יש קרא, לא מלמדים עבדים תורה. רגע, אבל הסברה שלי אומרת, זה לא ייתכן. במקום קר לא צריך לבוש בגד ים. יש קרא, צריך לבוש בגד ים. שאלה אם הקרא הזה זה הקרא, או העיקרון שעובד מאחוריו. בדיוק אז זה הנקודה. לא מלמדים עבדים, נתרגם את זה לשפת הבגדי ים. לא מלמדים עבדים רק בגלל שהם כאלה שעשו ללמד אותם תורה. אז הם עבדים לא קשרים. בסדר, אם יש לי עבד קשר, אז זה לא נאמר. בדיוק כמו מזג אוויר הקר. זה רב טיפוס לכל הדברים האלה.
אנחנו אף פעם לא מגיעים למספר הכללים כמספר הפרטים, למרות שברמה העקרונית יכול להיות שאנחנו נמשיך נגיע עד שם.
אנחנו מאוד קרובים.
אתה יכול מאוד קרובים, אבל
אנחנו מתקרבים. את הסיופים, שאתה לא מבין, כי לא בטוח זה בא. בשביל חצי מקרה,
כי אתה צריך לתת את הזמנים לחשבון, אמר חצי מקרה הזה הוא חריג.
זה עוזר לי.
זה לא משנה שמערכת מסתבכת, אבל ברוב המקרים אני מכסה כבר עם הכלל הראשון. הכל, ברוב המקרים אני אכסה. זה הרעיון שלך. כמו בכלל דקדוקים. מה קורה בכלל דקדוקים? כלל דקדוקי, אבל אנחנו יודעים, בכל כלל יש הרבה יוצאים מן הכלל. נכון? חוץ מהכלל הזה. אז אני אומר, אז הכלל הראשון שאותו נותנים, הוא כלל שמכסה את רוב המקרים. הכלל הבא כבר יכסה
שורש.
מעט מאוד מקרים.
הכלל הבא יחסה עוד פחות מקרים. אז זה בסדר, זה נותן לי איזושהי הבנה, לא משנה. שבשביל לחסות את כל המקרים, צריך אולי מספר הכללי כמספר הפרטים. זה נכון, אבל בו זמנית גם נכון שהכלל הראשון עדיין מחסה את 80%. זה כלל ה-80-20, אתה יודע, פעם למדתי עם החבר'ה בישיבה, למדנו מסכת סוכה. ואמרתי להם, תראו, בוא נלמד כל יום עמוד, נדמה לי, או משהו כזה, אף לא זוכר כבר. ואני אראה לכם ש-80% ממה שהיינו לומדים ביון, אנחנו נספיק גם בקצב הזה. כי אנחנו על 20% מהחומר משקיעים 80% מהזמן. וזה לא ביקור. כי 20% האלה זה הדברים היותר עדינים ודקים, ואז אתה צריך להגדיר את זה יותר, וזה לוקח יותר זמן. אבל אם אתה רוצה להבין את העקרונות הבסיסיים, אפשר לעשות את זה מאוד מהר. אפשר לעשות את זה מאוד מהר. וזה בדיוק אותו דבר. הכלל הראשון מכסה בסך הכל את רוב המקרים. זה קירוב טוב. זה הערך של כללים. מי שרוצה אחר כך ומתמודד עם יוצא דופן, אז זה עוד כלל קטן. הכללים האלה קצת פחות חשובים, ומכסים הרבה פחות מקרים. אבל בסדר, אנחנו רוצים לעשות סיסטמטיזציה, אז אנחנו צריכים להשתמש בכללים. וזה בסדר גמור. התחלתי עם הבאי ורבה, כן, עם השישה יוצאי דופן, פר מייעל כגם, זה עצמו אומר שהכלל הזה הוא בעצם כלל מתאר, לא כלל אפריורי, כן, זה כלל, אחרי שאנחנו פסקנו את המחלוקות בין הבאי לבין רבה, אספנו את כל מה שיצא, ויצא לנו שתמיד הלכה כמו רבה, פר מייעל כגם, אז קבעו את הכלל הזה. יש, ברחומם כותב בעירובים, יש שם סדרה של כללים, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי שמעון, רבי יהודה, וכל מיני כאלה. אז שרואים שם מדבר קצת על הכללים האלה, הוא אומר, דן, הוא מוכיח שלפחות חלק מהכללים שם הם כללים, לא מתארים, הפוך, כללים מהותיים. למה? כי הגמרא שם אומרת, אני לא זוכר איזה שלושה תנאים האלה, תנא אחד, תנא א' ותנא ב' הלכה כתנא ב', תנא ב' ותנא ג' הלכה כתנא ג'. עכשיו מתעוררת שאלה, מה עם תנא א' וג'? אז היא מניחה טרנזיטיביות. זאת אומרת, שתנא ג' ותנא א' הלכה כתנא ג'. שאלה ברחון הון, למה? אם זה רק כללים מתארים, אם זה לא באמת בישר יותר חכם או משהו כזה, כך יצא. אז מה הצדקה להניח? זה לא חייב לשמור על טרנזיטיביות. אם אתה מניח שהוא יותר חכם מזה, וזה יותר חכם מזה, אז זה טרנזיטיבי. אז שם, במקרה ההוא למשל, הוא טוען שהכללים הם כן כללים מהותיים ולא סתם כללים מתארים, אני לא בטוח שהוא צודק דרך אגב, כי יכול להיות שהכללים המתארים מרמזים על זה שהוא יותר חכם. זה כלל שנוצא אחר כך, אבל אתה אומר, טוב, אם הלכה כמותו בכל מקום, אז אולי הוא יותר חכם. שני, אבל רק מביא דוגמה, יש דיונים כאלה פה ושם, השאלה איך להתייחס לסוג הכללים האלה, כן, הלכה, כי רבן גמליאל במשנתנו בר מצידן, איך זה הולך, ערב וצידן וראיה האחרונה. כל כלל כזה, זה חוץ מהכמה האלה, ואז כמובן אתה מוצא עוד אחד, לא, זה במשנתנו, לא בברייטה. זה תמיד ככה, אבל בסדר, רוב המקרים עובדים עם הכלל הזה. אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, שצריך נורא להיזהר מכללים. כללים זה עוזר מאוד, אנחנו לא יכולים להתנהל בלעדיהם, אבל גם אי אפשר איתם לפעמים. אבל צריך לא להשתעבד להם. אתה מריח שמשהו, או במילים אחרות, אני אנסח את זה ככה. יש זה הספר החדש עכשיו יצא, אני מדבר שם על היחס בין ספקנות לפונדמנטליזם. ואני טוען שפונדמנטליסט זה אותו אחד שלא מעמיד את העקרונות שלו למבחן ביקורתי. לא משנה מה הוא עושה, אם הוא מתנהג קיצונית, אם הוא רוצח, יכול להיות פונדמנטליסט של עזרה לזולת. הוא עוזר לזולת באופן אין, לא, בלתי מתפשר, הוא לא מוכן להעמיד את זה למבחן ביקורתי, אז הוא פונדמנטליסט. הוא הפונדמנטליסט שנחמד לחיות לידו, להבדיל מפונדמנטליסטים אחרים שצריך קצת להיזהה עם הצוואר. אבל ברמה הפילוסופית הוא פונדמנטליסט. פונדמנטליסט זה אחד שלא מעמיד את העקרונות לו למבחן ביקורתי. אבל הרבה פעמים תפיסה דתית היא פונדמנטליסטית באופן טבעי. מי אתה שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת? אני לא מבקר את הקדוש ברוך הוא. שאלה מה הקדוש ברוך הוא אמר? אני מבקר את הפרשנות של אנשים למה שהקדוש ברוך הוא אמר. ואת זה חייבים לעשות. אחרת אנחנו פונדמנטליסטים. אתה צריך, יש לך מערכת של כללים. קיבלת מרבותינו, מנגלוביש פרשנינו, מה שאתם רוצים. קיבלנו מערכת של כללים. תפיל את תחושריה. יש מקומות שבהם אתה צריך להבין, פה יש איזה, תוסיף איזה דיפרנט. זאת אומרת, איזה זה לא יכול להיות, פה זה לא יכול ללכת. כך נוצרו הכללים, כך חכמים עבדו בגמרא, כך חכמים עבדו בכל ההיסטוריה. אלא מה? יש הבדל בין האתוס לבין הפרקטיקה. על השולחן אף אחד לא שם את זה, כמעט אף אחד לא שם את זה. אוקיי? יש אתוס כזה. אנחנו, משה קיבל תורה מסיני, מסרתי לישוע, כל מה שאנחנו קיבלנו, כמו שהתחלנו את הרמב״ם, כל הסדרה הזאת התחלנו עם ציטוט מהרמב״ם, נכון? שכל התורה שהיא בידינו כפי שהיא ניתנה למשה בסיני. אחרי זה הראיתי לכם שהרמב״ם עצמו לא חלם אפילו להאמין בזה. זו ציטוט גמורה, זה ראשון הרע עליו אם הוא מאמין בזה. האיש היה חכם. ברור שלא, רוב הדברים נוצרו לאורך ההיסטוריה, זה ברור. אז מה זה אומר? זה האתוס, אנחנו חיים בתוכו. כללותיה ופרטותיה ניתנו מסיני, כמו בשמיטה, כן? מה שמיטה כללותיה ופרטותיה מסיני, אף כל כללותיהן ופרטותיהן מסיני. נו באמת.
דבר כללי הגזירה, הוא לא כתב.
כללותיה ופרטותיה, מה זה כללי הגזירה? כללותיה ופרטותיה, הכל הפרטים. אבל זה לא ניתן מסיני היסטורי, זה ניתן מסיני נורמטיבי. זה קביעה נורמטיבית, זה קביעה שאומרת, אתה צריך להתייחס לכל הכללים והפרטים כאילו הם דברים שניתנו מסיני. כי אלה הדברים שאנחנו רוצים עם הפרשנות שלנו, מתוך התורה שניתנה מסיני. מה זה משנה אם היסטורית הקדוש ברוך הוא נתן את זה או לא? הוא נתן לנו משהו בסיסי, ואנחנו עושים על זה עבודה, כי בלי זה אי אפשר, בלי פרשנות אי אפשר לעשות שום דבר. והפרשנות הזאת מבחינתנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן. זאת אמירה נורמטיבית, זאת לא אמירה היסטורית. אבל אם זאת אמירה נורמטיבית, אז צריך להבין, אנחנו מגיע אלינו משהו, אפילו את הראש. יכול להיות שמשהו פה לא מסתדר. או הכללים, או הפרשנות שאנחנו נתנו לדברים, אולי פה היא לא חלה, אולי פה היא לא רלוונטית. צריך תמיד לעשות איזושהי ביקורת על הדברים שאותם אנחנו מקיימים. לא בגלל שזה ביקורת על הקדוש ברוך הוא, כמו שתמיד אומרים, מאיימים כאילו על כל מי שרוצה שינוי. מי אתה שתלך נגד התורה ונגד ציווי של הקדוש ברוך הוא? אני לא הולך נגד התורה, הפוך. אתה הולך נגד התורה. אני רוצה לדעת מה כתוב בתורה. אמרתי, יש סנהדרין, סמכויות, בסדר, זה נושא שקצת דיברנו עליו, עוד נגיע אליו בהמשך, שאני כבר רואה שאנחנו לא כל כך מגיעים.
אני, מאז שאני מקשיב לך בקשר פעם, אני חוזר על אותו קושי. אתה מדבר אליי, כאילו אני אחר פעדי עושה. יש לי פה קושי בסיסי. יש לי כלל אחד פונדמנטליסטי לדעת אחד, שאני לא חולק על גדולי הדור. וזה פונדמנטליסטי במובן
להבין את המסגרת של התורה, אני יכולתי להביא לכם מלא תוספותים שעושים שינויים, יש לי, אספתי פה, יש לי מלא. עושים שינויים מטורפים נגד הכללים, נגד מה שאתם רוצים. מה זה משנה? כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא נקודה. אני רוצה לשים את זה בתור מסגרת כדי להבין איפה כן ואיפה לא, ואיך עושים את זה, ומה המשמעות. ולמה מותר ולמה... אחרי, בלי זה, זה לא משמעותי. אה? כן, בדיוק. בדיוק, נכון. ואז צריך גם לשבור את הכלל הזה, אוקיי, אבל ככה אנחנו עובדים. זה יחס אמביוולנטי לכללים. מצד אחד אני לא יכול בלי הכללים, מצד שני צריך להיזהר לא להשתעבד להם. כללים זה קירוב. מי שיכתוב שיר לפי כללי השפה, אתה אפשר לטרוף את השיר לפח, לא צריך לקרוא את זה בכלל. זה ברור שהוא לא שווה כלום. אבל אם הוא לא יודע את כללי השפה, גם אפשר לזרוק את השיר לפח. הוא יודע את הכללים והוא מבין איפה שנכון לעגל אותם, לעקוף אותם קצת, לשחק איתם. זה משחק מאוד עדין. אבל זה כמו, התחלתי עם החתימה של התלמוד. החתימה של התלמוד זה המשחק הזה. מצד אחד חתמו, יש כללים, אסור לחלוק עם המסגרת. אבל איזה מסגרת אנרכית, כל כך אלסטית, כל כך מין איזה משהו כזה, זה בדיוק הנקודה הזאת. יש איזושהי מסגרת, אני לא רוצה לשבור אותה. אבל המסגרת בעצמה היא מין משהו שאפשר כל כך לשחק בתוכה, זה בדיוק הנקודה, כך צריך להתייחס לכל הכללים. לא רק לסמכות של התלמוד.
אולי זה הבחירה.
מסכים, זה ביטוי של הבחירה החופשית, גם פה בא לידי ביטוי הבחירה החופשית שלנו, נכון? אני חושב שמי שהולך על פי הכללים ומצדיק מעשי זוועה בגלל שכך כתוב בכללים, אז אין לי ספק שהוא פשוט לא עובד לפי הכללים, הוא פונדמנטליסט, הוא יכול להוכיח לי בצורה לוגית שזה מה שיוצא מהכללים, אבל הוא לא הפעיל את החשיבה הביקורתית ולא הבין שפה היית צריך לעשות איזה, להוסיף איזה דיפרנט. איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום, אני לא צריך להיות כתוב, זה אתה תפעיל את הראש שלך. אין, כמו שוויטגנשטיין אומר, גם כשאתה, לא השלמתי את הדוגמה של וויטגנשטיין, מה המסקנה? 2, 3, 4, 5, הבא אחריו, מינוס 7 ושליש, או מה שאתם רוצים. אז מה, לא, מה, מה, מה המסקנה פה? המסקנה פה שבסך הכל, אתה לא יכול ללמד בן אדם כלל, אלא אם כן הוא כבר יודע אותו לפני שפתחת את הפה. כשאנחנו אומרים לבן אדם, אני מלמד ילד לספור. תספור 1, 2, 3, 4, 5, 100, 900, 1,000, 10,000 וכו'. הגעתי עד 10,000. טוב, אמרו לו יופי, אמרנו את הלימודים, עכשיו אתה תתחיל לספור. טוב, הוא הגיע, ברוך השם, הצליח בעסקים, צריך לספור את השקלים שלו. הוא הגיע כבר יותר מ-10,000. איך ממשיכים לספור? הוא לא למד את זה בכיתה. אבל הוא למד את הכלל. טוב, אני שומע אותו, אז הוא אמר, נו, בוא תספור לי את הכסף בקופה. הגיע ל-10,000, מינוס 7 ושני. רגע, לא הבנתי, אני למדתי לך 10,000 מספרים, תחמתי לך את המוח ולי את המוח, אתה לא קולט מה שאני מדבר איתך? מה אתה רוצה? הוא יסביר לי, למה זה הסדרה, כמו שהסברתי לכם קודם. הסדרה זה 1, 2, 3, 10,000 מינוס 7 ושליש, אני אראה לכם את הפולינום שנותן את זה. הבעיה. אז איך תסבירו לי איך אפשר ללמד ילד לספור? רק בגלל שבתוכו יש כבר את התפיסה של מה זה ספירה. אם הוא היה בנוי אחרת ממני, שהוא היה בונה את הפולינום ההוא, ולא בונה את הפולינום N, כן, את הסדרה N, אלא איזושהי סדרה אחרת שנותנת לי מינוס 7 ושליש, לא הייתי יכול ללמד אותו את זה. אני בסך הכל מלמד את הבן אדם על דברים שהוא כבר יודע. הוא יודע, ולא לא נגיש לו, לא יודע להשתמש בזה, אבל אני חושף בפניו דברים או תבניות שיש בתוכו. נועם חומסקי מהבלשן, כן, הוא מדבר על זה שבתוך, כן, בדיוק, שיש בתוך כל אדם איזשהו סט של כישורים לשוניים שאיתם הוא נולד. כי בלי זה אי אפשר היה ליצור שפה. אנחנו נולדים עם כישורים לשוניים. עכשיו, אפשר בתוך זה לבנות הרבה שפות. כך, יש הרבה שפות בעולם. אבל כולן מצייתות לאיזשהו סט מאוד גמיש, מאוד כללי, של כישורי שפה. ולכן, אמריקאי שבא לפה יכול ללמוד עברית, או להפך. כי זה בנוי על אותה תבנית שהיא אוניברסלית, שקיימת אצל כולנו. במובן מסוים זה גם מה שקורה כאן. מערכת הכללים הזאת היא מסגרת שבתוכה אנחנו מתמרנים. אבל אוקיי, אבל הם מתמרנים. וצריך כל הזמן להישאר עם הראש פתוח. אם אני מסיים רק את ההקדמה, סיימתי את ההקדמה, אני מסיים את ההקדמה, אז אני אומר, בעצם התחלתי עם המצוקה. יש פה בעיה, הפער האקספוננציאלי בין מה שנכון לעשות ובין מה שצריך לעשות. אוקיי? שהוא גדל בצורה מטורפת כל הזמן. עכשיו, וכשיש פער גדול ובאחוז מאוד גדול מן ההלכות, זאת כל המצוקה שאי אפשר להתעלם ממנה. אבל יש כללים. הכללים, איך משנים הלכות? הלכה דאורייתא, סרבי דין. הלכה דרבנן, סרבי דין גדול בחוכמה ובמניין. וכך תמיד כל ניסיון לשנות נתקע. אין לנו את הסמכות, אין לנו את זה, אין לנו פה. והרבה פעמים יצרים, אין לנו סמכות גם במקום שיש לנו. לא משנה, כל מיני, אנחנו נביא גם דוגמאות לזה. אין לנו היום סמכות לעשות, לא יודע בדיוק, אין לנו הבית דין הגדול. הגדול אין לנו. אין לנו סמכות היום לדעת, לקבוע יום טוב, אני יודע מה חרדי. לא משנה, אבל גם הרב ישראלי, שהוא לא חרדי. אין לנו היום סמכות לקבוע מה זה צורך. למה אין לנו סמכות? מה היה במאה ה-17 שאין היום? מה אין לך לדעין שבימיך? מה זאת אומרת? לא משנה. בכל מקרה, יש כללים שבהם באמת אין סמכות. אין סנהדרין. אבל זה כלל. במקום שאתה מבין שיש פה בעיה קשה, על זה אי אפשר לסמכות. אז אתה חורג. זאת בעצם המסגרת. עכשיו אני אראה לכם שלאורך כל הדורות חרגו. אחרי זה ייצרו כללים, אפיציקלים ודיפרנטים כדי להסביר את החריגות האלה. כיוון שאנחנו מגדירים, זה תמיד המדרש. כן, המדרש הזה שאומר, לא צריך לגוש בגדי יד. צריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ואז אין בעיה. אני מסביר לך למה בעצם לא חרגתי. אבל זה להוסיף דיפרנט. אוקיי? וזה מה שעושים כל הזמן. כל מה שאני רק אומר, זה צריך לשים את זה על השולחן. וזה לא רע, זה לא נורא. ומצד שני, צריך להיזהר, כי זה קל מאוד לשבור את כל המסגרת, ולא יישאר עם כלום. וזה, התלמוד בעיניי זה ממש אב טיפוס.
הרצון לא לשבור את המסגרת, לשים איזושהי מסגרת, אבל לאפשר דרגות חופש עצומות בתוכה. ואני חושב שזה בעניין אב לכל הזמן, וזה מה שעושים כל הזמן. אנחנו לא אומרים, האתוס הוא שאנחנו לא משנים כלום. אביי ורובי, זה הבאתי פעם את דברי דוד שלי, שאביי ורובי למדו ביידיש. אם ידעו ללמוד, אז זה ברור, מי שיודע ללמוד עומד ביידיש, איזה שאלה. עכשיו, ברור שהוא בעצמו לא מאמין בזה. אבל זה האתוס שהוא באמת חי אותי. הוא לא קובע את זה כקביעה היסטורית, זה כקביעה נורמטיבית, דיברתי קודם. זאת אומרת, ברור, מבחינתי אביי ורובי למדו ביידיש. במציאות של היום, גם אביי ורובי היו למדו ביידיש. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. זאת אומרת, יש הבדל במה שאנחנו עושים בפועל, ובפועל אנחנו כל הזמן עושים מדרשים ודברים וחורגים מהכללים והכל. כל גדולי הפוסקים, הכי שמרנים שלא היו עושים את זה, לא היו שום אשליות, עושים את זה הרבה. אבל, באתוס לא. אנחנו לא משנים, יש לנו כללים, יש לנו נימוקים, יש לנו תקדימים, אנחנו לא זזים. זה השיח. לשיח כזה יש מחיר. יש לו תועלת. בכל זאת, צריך לשמור על המסגרת, כמו עם התלמוד. אני לא מזלזל בזה בכלל, באמת, אני אומר לכם, אם היו הולכים עד הסוף עם מה שאני אומר, היום לא היינו פה. באמת. לא היינו פה היום, חד משמעית, כמו שאני חושב שאני צודק, אה? אוקיי, אני צריך לדאוג את עצמי, אני בדרך כלל מדודק את עצמי עוד פעם אם כולם מסכימים איתי. אבל אני אומר שבאמת לא היינו פה היום. אני אומר את זה בצורה מאוד חריפה, כי אני יודע שזה יחסית דברים שלא נשמעים. רק בגלל זה. ואני בונה על זה שיש גם כאלה, שיש מספיק כאלה שיעצרו את זה. אז כך שבאמצע, באיזשהו מקום, זה יבנה, לא, אמיתית, באמת. זה יבנה דבר נכון. אני לא אומר שכך באמת צריך להתנהל, כי אם שמים את זה על השולחן וככה מתנהלים, לא יישאר כלום. אם היו עושים את זה לפני 800 שנה, לפני 500 שנה, לא היינו פה היום, זה ברור. אבל אם היו עושים את מה שעושים פוסקים היום לפני 1500 שנה, גם אז לא היינו פה היום. זה היה נשבר מהכיוון השני. אם היו חותמים במקום את התלמוד עם קיצור שולחן ערוך, לא היינו פה היום. אם לא היו חותמים כלום, גם לא היינו פה היום. והמשחק הוא לעשות חתינה כמו התלמוד. זאת אומרת, יש כללים, אבל יש גם שכל ישר. כן, בדיוק. עכשיו, אין לנו סנהדרין, וזה צרה צרורה. כמו שהיום, אם היו בונים סנהדרין, הייתי בורח לאוסטרליה, כמו אמרתי לכם, אבל מי שהיה מאכלס אותה היום. כן, אז אני יודע היום מי שהיה מאכלס אותה היום, אז אני יודע מי היה נמצא שם. אבל אני אומר, אבל ברמה העקרונית, זאת פתולוגיה היסטורית. כי זה תפקידה של סנהדרין. סנהדרין, למה יצרו את הסמכות הזאת? יצרו את הסמכות הזאת לא כדי לשמור, כדי לשנות. אבל כדי לשנות באופן מבוקר, כי אם כל אחד יעשה את זה, זה בלגן. למה צריך סנהדרין? צריך סנהדרין כי אפשר לשנות, לא כי אי אפשר לשנות. רק צריך את השינוי נעשה באופן מבוקר. שיהיה גוף שישקול שיקולים, שמיטב החכמים, יהיו בו ריבוי קולות, זה הבית דין הכי גדול שיש, 71 אנשים. לא סתם, זה לא בית דין של שלושה. כי באמת בדברים שהסנהדרין עוסקת בהם, צריך 70 קולות, מכל מיני סוגים.
זה לשנות את הכללים או לשנות את ההלכה?
לשניהם. להוסיף בפיציקלים אם תרצה, מה זה משנה? תכל'ס זה לחרוג מהכללים. אז הם יקבעו תת כלל שפה מותר לחרוג מהכלל. כך עשו כל הזמן, זה לא... המושג של הסנהדרין, הכמיהה לסמכות, אנשים כמהים לסמכות, שתהיה סנהדרין. אני כמה לסמכות הזאת כדי שהיא תשנה, לא כדי שהיא תשמר. אנחנו היום לא משנים כי אין סמכות לשנות, לא שאנחנו משמרים כי אין סמכות.
לשמר לא צריכים?
מה? לא, אנשים אומרים, יש כל מיני אנשים שמשתוללים, אם יהיה סנהדרין, אז יש לו את אסור. מה שהם יקבעו, כולם יעשו את זה ויהיה עולם מופלא. כולם יעשו את מה שהסנהדרין אומרים, שערותיי סומרות שאני חושב על זה. אני מטפל לסנהדרין כדי שאפשר יהיה לשנות, לא כדי שאפשר יהיה לא לשנות. עכשיו, מעבר לציפייה לסנהדרין, יש לנו גם מה לעשות בעצמנו. זה הרבה תמיד. מה? כן. אבל אני אומר מעבר לציפייה לסנהדרין שתעשה את זה, זה קל. יש דברים שאפשר לעשות בלי סנהדרין. בעיקר כשהדברים הם ממש אקוטיים. אז אני צריך לפחות עוד פעם כנראה בשביל השדרה הזאת. שבוע הבא,
שבוע הבא זה הרב גזי, עוד שבועיים זה לא, זה פורים.
ברוך רפרונים.